אריה זיסמן, שלום אריה, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומכם?
עורך חדשות יתד נאמן כמובן. בדרך כלל אנחנו נפגשים פה ככה בסוף כל שנה לנסות ולסכם, להפיק לקחים ולראות מה עברנו בשנה הזו. ואולי הדבר הבולט מכל, ממשלת 64 מנדטים לימין, שמוכיחה לנו שאנחנו עדיין בגלות?
כן, הממשלה הזאת, כמו שאנחנו יודעים, נבחרה ב-64, אנחנו זוכרים את הצהלות של הימין, של כל השותפים בקואליציה, כולם חשבנו שהולך פה להיות שינוי מהותי בכל סדרי השלטון, בכל הדברים האחרים, בכל ההבטחות, אבל מהר מאוד נוכחנו לראות שהניצחון הזה באמת לא היה שווה מאומה, וזה ממש כמו בחירות שהסתיימו בטקו בעצם, בלי שום דבר, ואפילו פחות מכך. אם אנחנו מסתכלים על העדות של צחי הנגבי, ראש המל"ל, האיש הכי קרוב לנתניהו, אולי אחרי רון דרמר, הוא אמר בצורה מפורשת, המחאה ניצחה, כל התוכניות של הממשלה הזו, שהיו בהתחלה התוכניות הגדולה של יריב לוין, כשלה, המחאה ניצחה, זאת אומרת כל ה-64 מנדטים, כל הניצחון הזה מתברר כרק. לנו החרדים, בוודאי יש לזה השפעה, כי לנו אין עניין, לא היה עניין ברפורמה מלבד חוק הגיוס, שהוא היה בעצם המטרה הגדולה גם בבחירות ובמהלך ההצעות הראשונות, וגם כשאנחנו ראיינו את חברי הכנסת אצלך, אצלי, בכל המקומות, אם כולם דיברו על הצורך להעביר את פסקת ההתגברות, עוד לפני המחאה, עוד לפני הרפורמה, עוד לפני הכל.
עוד לפני הבחירות.
עוד לפני הבחירות, הם דיברו שזה יהיה תנאי בל יעבור, פסקת ההתגברות, כתבנו את הדברים בצורה ברורה, אמרו אצלך את הדברים. והיום אף אחד אפילו לא מעז לדבר על כך, על פסקת ההתגברות, מה דחר שמה בכלל, זאת אומרת, כל הניצחון הזה...
כלומר, המגה אירוע שקרה כאן השנה, הרפורמה המשפטית וכל מה שהיא הובילה, אתה אומר קודם כל, אותה מחאת שמאל שהלכה והתעצמה גם הצליחה, לא רק שהיא בולמת את הרפורמה כרגע בהווה, היא גם הורידה מסדר היום אפילו נושאים שבתחילת הקדנציה היו די ברורים, שהם אוטוטו עוברים ומדברים עליהם, אז בוא נדבר רגע באמת על האירוע המרכזי הזה, הרפורמה המשפטית, אירוע שמתחיל יריב לוין אי שם בתחילת השנה, חודש אחרי שהממשלה נבחרת, בלי להתקן אף אחד, הוא יוצא במסיבת עיתונאים מפתיעה, הפתיע גם את שותפיו לשולחן הממשלה, ויורה שורה ארוכה של שינויים במערכת המשפט, וגורם לכל אלה שבמילה כבר היו מתודלקים נגד הממשלה, והפגינו נגד הממשלה, למצוא סוף סוף סיבה איך להוציא אלפים מהרחובות.
זה יחתה בבתי הספר לפוליטיקה לבחירות, אין ספק בכלל. יריב לוין עשה פה מעשה, הוא איש טוב, הוא לא התכוון לרע, הוא מוביל איזשהו חלום כבר 20 שנה. אבל הצורה שהוא הוביל את הדברים הללו, התעסקו בספרי ההיסטוריה ללא ספק. הרי היה גרעין של שמאל וגרעין של אנטי כל הזמן נגד נתניהו. היה את מפגיני וולפסון, היה את הדגלים השחורים, קריים מיניסטר, אבל הם היו קבוצות קטנות, הם לא היו קבוצות בעלות השפעה. וההצלחה שלהם, של אותן קבוצות קטנות הללו, גם של אנשים שהיום מוזכרים, שקמה ברסלר ומשה רדמן ואחרים, הם היו בקבוצות הקטנות הללו, אבל הם הצליחו, הם עלו על גל אדיר של הצלחה אדירה של לשכנע את הציבור, והצליחו לשכנע את האנשים הפשוטים, לא רק את האנשים שהיו אנטי, הרבה אנשים שישבו על הגדר לא מבינים את הדברים הללו, הם הצליחו לשכנע שאוטוטו יש כאן דיקטטורה. והדבר הזה נרשם לזכותו, לרעתו, איך שנקרא לזה, של יריב לוין. אם באמת המהלך הזה היה מגובה בהסברה הקודמת, כמו שנתניהו יודע לעשות, נתניהו יודע לנצח בחירות, יודע לעשות קמפיין, אם היו עושים איזשהו קמפיין הסברתי, רציני, לפני זה, ולא שולפים, אתה אומר חודש אחרי הבחירות, זה נכון, זה חודש אחרי שהממשלה נבחרה, אבל זה מספר, אני חושב שמספר ימים בודדים אחרי שהממשלה הוקמה. היה בחירות והיה הקמת הממשלה, לדעתי לא היה שבוע אחרי שהקמת הממשלה, הוא כבר יצא באותה מסיבת עיתונאים, אני לא טועה, זה היה משהו כזה כמה ימים, וזה באמת, היציאה הזאת, שום הודעה מוקדמת, היא באמת הרסה את כל הסיפור.
לא רק לא הודעה מוקדמת, אלא גם לא בטוח שבאמת רצף הדברים שנאמרו שם, היו צריכים בכלל לאמר באותו עיתוי, באותו זמן, ובצורה הזו,
אבל... תפסת מרובה, לא תפסת, זה לא אנחנו המצאנו את זה, ודאי. הדברים הללו היו, הרי היה קונצנזוס בציבור שהיה צריך לעשות איזשהו שינוי במערכת המשפטית. גם אפילו בשמאל הודו, וכולם דיברו על כך, אהרון ברק, הנשיא שלהם הגדול, כולם דיברו על שינויים. אבל היה צריך לעשות אותם במידה הנכונה, ובצורה, ברצף נכון של דברים, ולא בבום אחד גדול. וזה בעצם מה שהיא חלק כולה. ולכן אנחנו חוזרים למה ששאלת בהתחלה. ה-64 מנדטים, אין להם הרבה משמעות.
אז אם התחלנו אז באותם מסיבת עיתונאים של יריב לוין, ובעצם סוף סוף הסיבה שהשמא� אתמול הצליח לשכנע כל כך הרבה אנשים שמדובר כאן בהליך של הפיכה וביטול הדמוקרטיה ודיקטטורה. הגענו עד אתמול שאותה שקמה ברסלר קוראת ואומרת אסור לדבר עם נאצים, גם אם הם יהודים. אמירה שזוכה למחיאות כפיים. אנחנו רואים מה קרה כאן ב-9-10 חודשים, מאיזה נקודה התחלנו ואיפה סיימנו רק אתמול עם איזו אמירה שלפני שנה אם הייתה נאמרת, היא לא הייתה מוציאה את ראשה מביתה. אבל הנה, כך הם הדברים. במקביל, יש כל מיני עניינים מדיניים. נתניהו נבחר לראשות הממשלה. כשביידן הוא נשיא ארצות הברית, הממשל מאוד לא אוהב את נתניהו. גם הוא מתודרך מול מה שקורה כאן בארץ. ברקע, כל הסיפורים סעודיה. לאן זה מוביל אותנו השנה ביחסנו, יחסי החוץ ויחסנו המדיניים?
תראה, יש פה משהו שמאוד מעניין. יש פה איזשהו יחסים מורכבים מאוד בין ביידן לנתניהו, שהפשרה וסעודיה והבחירות בארצות הברית והמחאה כאן, הכל ביחד, אפשר לשזור את זה בבת אחד. אני אגיד לך, הרי זה לא סוד שביידן ונתניהו לא משדרים על גל אחד, ביידן לא מזמין אותו לבית הלבן, ונתניהו בעצם, לא רוצה להגיד מתחנן, אבל עושה כל דבר שרק אפשר כדי להגיע לאותה פגישה. אם היה... נשאר הלאה לא לפוגש אותו ונשאר הלאה להחרים אותו, אבל באופן מאוד אבסורדי, ביידן צריך כרגע את נתניהו, בגלל שביידן יש לו את הבחירות שלו, והוא חייב את ההסכם הסעודי הזה כדי להראות איזשהו הישג גדול מבחינת עצמו, מבחינה מדינית בארצות הברית. כדי להעביר הסכם עם סעודיה, הוא צריך גם איזשהו רוב, חלק מהרוב הרפובליקני שנמצא באמריקה. כדי שלקבל את הרוב הרפובליקני הזה, הוא חייב תעודת הכשר מנתניהו. איזה תעודת הכשר? הבעיה שם זה הגרעין האזרחי. הסעודים רוצים לעשות איזשהו גרעין, את הגרעין האזרחי, ויש על זה התנגדות כמובן גם באמריקה וגם כאן. אם נתניהו יכשיר את ה... ייתן לזה תעודת הכשר, הוא ייתן ממילא לביידן את היכולת להעביר את ההסכם הסעודי, ואז בעצם שניהם מרוויחים. גם נתניהו מסית את העניין קצת מהמחאה לטובת הסכם עם סעודיה, ואפילו אולי פרס נובל, וגם ביידן משיג את ההישג המדיני שהוא צריך אותו. זאת אומרת, יש פה מצד אחד ביידן רוצה לדחות אותו, את נתניהו, מצד שני הוא צריך אותו. אז כשאנחנו מדברים על הפגישה הזאת, שתהיה או לא תהיה, בסופו של דבר, הפגישה הזאת אינטרס גם אמריקאי. אז זה נוח כרגע לביידן לשרת, להגיד אנחנו רוצים ואנחנו דוחים ואנחנו פה ושם, לפזר רמזים שהוא לא ניגש לפגישה הזאת, אבל בסופו של דבר לדעתי הפגישה תהיה גם תהיה, כי היא הכרח בעל יגונה לשניהם.
כן, טוב, ומכאן אריה אני רוצה, תודה, אם מסכמים שנה, אז אני ככה מעביר לי בראש כל כך הרבה דברים שקרו השנה, אבל התחייתי אולי רוצה לדבר יותר על הדברים היותר בולטים. תראה, כולנו בסוף מתעסקים במה שנקרא עולם התקשורת.
נכון.
אבל אני חושב שהשנה הייתה פה פריצת דרך. אתה יודע, אנחנו תמיד העיתונאים החרדים, היינו נוהגים לומר, אנחנו קודם כל חרדים, אחרי זה עיתונאים. תפקיד העיתונאי אינו גובר על דעת תורה או על היותנו חרדים.
קווים אדומים קראנו לזה.
קווים אדומים קראנו לזה. ואתה יודע, בחצי פה עודנו שאנחנו לא תמיד אובייקטיביים, ושמדובר בדעותיהם של גדולי ישראל, אנחנו לא אובייקטיביים, ואנחנו לא לוקחים את האמירות שלהם אלינו לתוך תחקרים ושאלות וניסיונות לעמת את הדברים האלה. והיו קצת ככה, אתה יודע, מתנסים מעלינו שם, בשמאל או בכל ערוצי התקשורת למיניהם. השנה חל מהפך דרמטי בתחום התקשורת. כמעט ולא נותר עיתונאי אחד, לא משנה באיזה מדיה, שאתה לא יודע מהי זהותו הפוליטית.
זה מדהים, זה ממש מדהים. תמיד באמת התנסו עלינו, וכל המפגשים שלנו, היינו שותפים לכמה מפגשים כאלה עם עיתונות, עם תקשורת כללית, תקשורת חילונית, תקשורת ארצית, ותמיד באמת דיברו על הנושא הזה שאנחנו באמת מגינים על זכות הציבור לא לדעת, ואנחנו הצגנו את זה ואמרנו את זה, את הדברים בכבוד, ולא סטינו מזה ואפילו התגענו בכך. העיתונות הכללית תמיד התפארה באמת בכך שהם כביכול נוהגים ללא משוא פנים בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר. היום אנחנו באמת רואים, אנחנו לא נדבר כרגע על ערוץ 14 שהוא מזוהה, נדבר על הערוצים המיניסטריאליים כביכול, המיינסטרים הכללי, שהם בעצם אמורים לייצג ולא להראות את הזהות שלהם. היום אתה לא... אין כזה דבר בעצם. היום אין עיתונאי שלא מראה בעצם את הקו שלו ואת קו המחשבה ואת הדעות שהוא מוביל. עד כדי כך, שלפעמים אתה שומע עיתונאי שמתאר את המחאה כביכול, ואז המראיין באולפן שואל אותו, ומה אתה אומר לגבי המחאה וכו' וכו', ואז הוא נסחף, הוא אומר, תראה, אנחנו וזה, הוא מתחיל לדבר בגוף ראשון, ופתאום הוא תופס את עצמו, הוא אומר, אז ארגוני המחאה אומרים כך וכך. זאת אומרת, ההזדהות שלהם, אני רואה את זה מפרט בהפגנות של ארגוני אנשים, העיתונאיות שמלוות אותם, הכתבות, הם פשוט חלק מהמחאה. לא מדבר על הבגדים שהם לובשות אותו דבר, האדום וכו', אלא הם חלק, הם מייצגות ממש את המחאה. אתה שומע בדברים שלהם. נגמר האובייקטיביות העיתונות. אם פעם התנסו עלינו, התנסו באלף עלינו, היום אין את הדברים הללו. היום כולם מזוהים. היום כולם אותו דבר. היום כולם, שמישהו מתחיל לדבר, אתה יודע בדיוק מה יהיה הקאפ שלו. אין הפתעות.
ולא מסתירים גם את העניין הזה, וכשהעובדות פתאום מתבלבלות ולא מצליחות להתכתב עם אותם עמדות, זה מאתגר ומעניין לראות איך עיתונאים, פרשנים, כותבים או מדברים, ומסיטים ככה את העובדה, ונותנים לה פרשנות שהיא בכל זאת תסתדר עם אותו דפוס דעה שהם מנסים לשכתב.
אתה רואה את זה, איפה אתה רואה את זה עכשיו? אתה רואה את זה עכשיו למשל בדיון שיהיה חתיים בבגץ. אתה רואה במפורש את העיתונאים שמנסים, אני רוצה במרכאות, לשסות את הבגץ בנושא הזה של הסבירות. אתה רואה איך שהם דוחקים בהם, אתה רואה את הכותרות. אני לא מדבר רק על הארץ שהוא עיתון מוצער בשמאל. אתה רואה גם עיתונאים שכביכול חשבת שהם פרשנים אובייקטיביים. אתה רואה איך שהם מנסים בכל הכוח לדחוף את הבגץ, לקבל הכרעה בנושא של... יכול לברוח, יש לו הרבה אפשרויות, יכול לברוח לפה ולשם. זה פסק דין שלא ינתן היום, זה פסק דין שינתן עוד בהמשך, ואתה רואה את התקשורת כיצד, עיתונאים מסוימים בתקשורת כיצד הם מנסים בכל דרך לדחוף ולדחוק את הבגץ לקבל את ההכרעה בנושא שהם קרוב אליהם, זאת אומרת לפסול את עילת הסבירות ולהיכנס פה לכל המשבר החוקתי, לכל הכאוס הצפוי. אין להם גבולות בקטעים האלה, ואם דיברת בהתחלה שלנו יש קווים אדומים, אז לנו יש באמת הקווים האדומים. שם אין קווים אדומים כדי לדחוף את הדעה שלך קדימה.
טוב, לסיום אריה, אם הייתי ככה רוצה, אתה יודע, לאתגר אותך ולשאול אותך על אירוע ספציפי שככה עולה לך בראש, איזה אנקדוטה, איזה אירוע משעשע, איזה, אתה יודע, סיפור כזה שאתה אומר, הנה, גם זה קרה השנה, לאן אתה רוצה להחזיר אותנו?
זה מאתגר מאוד, ואני הולך על זה. יש לנו את המחלוקת הקבועה בין בן גביר לבין המפכ"ל של המשטרה, אתה יודע, אם להאריך לו עוד שנה או לא להאריך לו. אני הייתי מציע להאריך למפכ"ל עוד שנה, אתה יודע למה? כי המפכ"ל הזה, קובי שבתאי, זה מפכ"ל מדהים. בכל אירוע הוא מגיע ונמצא בזמן אמת, בצורה משעשעת. יש תאונת דרכים בשומרון, המפכ"ל בזירה. יש תאונה בכביש 6, מי נחלץ לסייע? המפכ"ל. מחסום מכבים היה פיגוע, לא תאמינו, המפכ"ל מגיע.
שבוע הוא גם משתתף בזה מרדף, בעצמו.
פרה משתחררת ורצה בכביש החוף, מי רץ אחריה? המפכ"ל. אם צריך לתת לו שנה רביעית, אני חושב שהעיתוי והתזמון שלו להגיע לכל האירועים זה מספיק סיבה לתת לו את זה.
טוב, המפכ"ל שנמצא בכל מקום, זה בהחלט נקודה שלא שמנו לב אליה, אבל באמת זה מה שקרה, מעניין. אריה זיסמן, עורך חדשות יתד נאמן, בוא נקווה שבאמת שנה הבאה נתפלל שתתחדש אלינו שנה טובה ומתוקה עם גאולה אמיתית, שהקדוש ברוך הוא זה שימלוך עלינו והוא לבדו. תודה רבה.
אמן, תודה רבה, ערב טוב, תודה רבה.
בשורות טוב.